ויקרא, פרק כ. בעצם לא, גמרנו את כ. אנחנו עכשיו כן, את פרק כ א'. ספר ויקרא, פרק כ א'. ספר ויקרא באופן כללי עוסק בקדושת הפרט. לאו דווקא הפרט במובן הפרטי, אלא בכל התנועה שבה מן הנברא אל הבורא. בעוד שספר בראשית ושמות עוסקים בפנייה של הבורא אל האדם, ספר ויקרא עוסק בתגובה של הנברא אל הפנייה הזאת. והתגובה היא העבודה. עבודת הקורבנות בעיקר, ולכן היא דורשת גם הרבה מאוד התפרטות של התקדשות. כלומר, מאחר ואנחנו נדרשים להתאים את עצמנו אל הקדושה, אז הדבר הזה מצדיק שיש פה ריבוי מצוות. שמיני, תזריע, מצורע, החרמות, קדושים. כל אלה פרשיות המפרטות לפרטי פרטים מהם הדרכים הנדרשות על מנת שאדם יגיע למדרגת הקדושה. בסדר? אבל זה לא מספיק. יש גם צורך באנשים קדושים של קבע. קוראים לזה הכהנים. אתם גם ודאי זוכרים איך שלמדנו בספר שמות. שבספר שמות ראינו שישנה תורת משה ותורת אהרון. תורת משה מניחה שמלכתחילה האדם, גם ראינו את זה בפרשיות ויקרא וצו, מלכתחילה האדם ראוי לגשת לפני השם. תורת אהרון מניחה שיש לאדם חסרונות שהוא צריך לתקן, ולכן הוא גם זקוק לגוף ממצע בינו לבין השם. הגוף הממצע הוא הכהנים. מה שאין כן, למשל משה, שנכנס ישירות אל קודש הקודשים בלא מיצוע של הכהנים. הוא אפילו לא זקוק לבגדי כהונה כדי לעשות זאת. אוקיי? עכשיו, לכן אפשר לומר, פרשיות החרמות קדושים מניחות שכל אחד ואחד מישראל יכול להיות קדוש. אין זכר לכהונה בפרשיות הקודמות. זה פרשיות של תורת משה. פרשת אמור היא פרשה ששייכת לכהונה, היא תורת אהרון. עד כאן מובן? טוב. שאנחנו גם נראה שיש עוד דבר מעניין לגבי המבנה של הפרשיות. החלק הראשון של פרשת אמור, מפרק כף א' עד פרק כף ג', שני הפרקים האלה, כלומר כף א' וכף ב', עוסקים בהלכות המיוחדות לכהנים, קדושת הכהונה. פרק כף ג' וכף ד' עוסקים בקדושת הזמנים, המועדים. פרק כף ה, כף ו וכף ז' עוסקים בקדושת הארץ. כן, שלושה אופני קדושה. קדושת הכהנים, קדושת המועדים, קדושתה של ארץ ישראל. זה שייך לשלוש קטגוריות של מציאות, לאדם, לזמן ולמקום. אז יש מה ללמוד מהדבר הזה, מהו האופן שבו הקדושה הולכת ומתפשטת, לפחות לפי ספר ויקרא. לפי ספר ויקרא מתחילים בקדושת האדם, ומתוך כך קדושת הזמן, ומתוך כך קדושת הארץ. אנחנו נראה שיש מקומות אחרים בתורה שזה לא הסדר. למשל, בבריאת העולם, הדבר הראשון שהתורה מכנה אותו בשם קדוש, זה הזמן, נכון? ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. אחר כך, הרבה יותר מאוחר, אנחנו מוצאים גוי קדוש, בספר שמות, ואחר כך אנחנו מוצאים מקום קדוש, המשכן. אז שם, נכון, שקדושת המקום היא שלישית, אבל יש התהפכות שבהתחלה זמן קדוש, אחר כך האדם, בעוד שבספר ויקרא האדם ואחרי זה הזמן. יש כנראה סוד לדבר הזה, כשנגיע לקדושת הזמנים אנחנו נדבר על זה, בסדר? טוב, רק רציתי לתת הקדמה, שתשימו לב לנקודה הזו. ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים, בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו. לא ברור המשפט, נכון? נכון? אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם. מה צריך לומר להם בפעם הראשונה? אבל מה לומר? הנה, ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון. לא אומר מה צריך לומר. רק אומר, ואמרת עליהם. הבנת את הקושי או לא? בטוח?
כן.
ועשה אדם. קודם כל קושיה, לפני שאתה מנסה לתארץ, קודם כל קושיה, הקושיה.
זה להגיד מילה מיותרת, לא שהוא לא אמר משהו.
אז זה כבר מייסל? אז זה קושיה. אז אתה מסביר קושיה. נכון.
לא
הספר שלה. לא, רציתי שהוא יבין מה קשה לי. אנשים קוראים פסוק, אני אבין, האם פסוק קשה או לא קשה. הפסוק אומר דבר, לכאורה לא מובן. אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. מה זה אמור ואמרת? בסדר? עד כאן ברור? אלא אפשר להבין את זה כך. אמור אל הכהנים. מה צריך להגיד לכהנים? בני אהרון. ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו. כלומר, צריך להגיד לכהנים שהם בני אהרון. מה זה בא לומר?
תורת
האורות. זה המהות שלהם, שזו בחינה. כלומר, הם צריכים לדעת שהם בנים של אהרון. ובתור בנים של אהרון זה מחייב, כן? אומרים, תראה בן של מי אתה, אז הדבר הזה מחייב אותך. בסדר, הבנו. אבל זה אומר, לכאורה, שקדושת הכהנים נובעת ממה? מהייחוס שלהם. מזה שהם הבנים של אדם גדול. היה אפשר גם לחשוב, בכיוון אחר, שהכהנים, הערך שלהם, זה לא מצד שהם בני אהרון, אלא מצד שהם שלוחי האומה. למשל, יש פרשה בספר במדבר, שגם היא מדברת על קדושת הכהנים, אבל בכיוון הפוך. הלא היא פרשת פנחס, נכון? נכון? פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כחיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור לו, מה? לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. והייתה לו ולזרוע אחריו לברית כהונת עולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, פנחס וזרעו יהיו כהנים. למה? תחת אשר קינא לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. זאת אומרת, מכוח מה הכהונה של פנחס? מכוח הטובה שהוא עשה לאומה. הוא קינא לאלוהיו, ועל ידי זה גם כיפר על בני ישראל. זאת המעלה של פנחס. זאת אומרת שקדושת הכהונה של פנחס נובעת מן האומה. אז כך שאפשר לראות בכהונה שתי בחינות. בחינה אריסטוקרטית, אתם בני אהרון, אין לכם קשר עם עם ישראל. אתם באים ממקום גבוה, וזה המעלה של הכהונה בפרשת אמור. ויש כהונה שהיא באה בשם האומה, וזאת הכהונה של פרשת פנחס. מובן? שתי הבחינות האלה משמשות, זאת לעומת זאת. עכשיו, למה בספר ויקרא הובלט הצד של האריסטוקרטיה הכהנית, ואילו בספר במדבר הובלטה דווקא שייכות הכהונה לאומה? הבנתם את שאלתי? כן? אמרתי שבספר ויקרא, מובלט המקור האריסטוקרטי של הכהונה. לעומת זה, בספר במדבר, מובלט העניין הזה שהכהונה מקורה באומה. סוף סוף נזכרת לשאול. אצילי. כלומר, אריסטוקרטי זה אצילי חיצוני להמון, לא שייך להמון. נבדל כזה. וזה באמת נכון, כי הרי אתה רואה, הכהנים הם בני אהרון, מכוח זה הם שואבים את כוחם. ואמור על הכהנים, בני אהרון. אז אם כן אומרים, זה לא מעם ישראל בא לכם מעלתכם, בא לכם מאביכם. המעלה. לעומת זה, בפרשת פנחס, יש הבלטה דווקא של הצד ההפוך, שזה מכוח האומה, שהכהנים הם כהנים. נכון? לאו. מה כתוב שם? זה מה שהסברנו בעשר דקות האחרונות. עכשיו, אם כך, אני עכשיו חוזר על השאלה, מדוע דווקא בספר ויקרא הובלט הצד הנבדל של הכהונה, בעוד שבספר במדבר הובלט דווקא הצד של שייכות לאומה? אם אני רוצה להגיד?
איזה מהם יותר משובח?
לפי ספר ויקרא, הנבדלות היא יותר משובחת. לפי ספר במדבר, הנציגות, היותם נציגי האומה, זה יותר משובח.
בכל זאת?
בכל זאת, ודאי שמשהו בספר במדבר.
זה
שעוד נחל זו ברור? לא, כי ישראל קדמו לתורה. ברור. אבל יש פה, התשובה אני חושב היא פשוטה מאוד. ספר ויקרא הוא ספר כהני, לא? איך קוראים לו? תורת כהנים? ספר במדבר זה הספר הישראלי. לכן, בספר ישראלי מובלטת השליחות של הכהונה, ובספר ויקרא, את זה שהם שלוחי הקדוש ברוך הוא. זה, אגב, יש בדיון בגמרא, האם הכהנים במקדש הם שלוחי דידן או שלוחי לרחמנה? או מה אם הם שלוחים שלנו או שלוחים של הקדוש ברוך הוא? ויש שתי בחינות, כן? כי אם הם היו רק שלוחים שלנו, אז היינו יכולים להקריב קורבן במקומם, וזה אנחנו לא יכולים. הסימן שהם גם שלוחים של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, פה נשאלת השאלה. בשביל מה זה טוב שהכהונה תהיה אריסטוקרטית? למה צריך שהכהונה תבוא ממקור חיצוני לאומה? זה לא היה יותר נחמד שזה יהיה דמוקרטי כזה, אנחנו בוחרים את הכהנים שלנו, מה? למה צריך משהו נשגב? למה?
תגיד.
זה הטענה של קורח נגד זה, אבל אני שואל למה צריך את זה? כלומר, למה באמת צריך?
מה? רוצים להעלות.
יפה. כדי להעלות מישהו, צריך מישהו חיצוני לו. יש כלל. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. כלומר, אם אני נתון במדרגה כלשהי, מדרגה נמוכה, ואני רוצה להתעלות ממנה, אני זקוק ליד חיצונית שתוציא אותי. הרי אני למשל לא יכול למשוך לעצמי בשערות ולהתרומם. אי אפשר. נכון? אני זקוק שמישהו חיצוני לי ירים אותי. לפחות בשלבים ראשונים. אחר כך, אחרי שאדם כבר יתרומם, יש לו גם כוחות שנובעים מתוכו. אבל השלב הראשוני אני זקוק לגורם חיצוני. עד רבה, הנבדלות, כלומר הסנוביות הכהנית, החזל אומרים שהם היו סנובים, נכון? כתוב כהנים נוהגים סלסול בעצמם. מה זה סלסול בעצמם? סנובים, שוויצרים כאלה, כן? זאת אומרת, הנבדלות הכהנית היא הכרחית על מנת לרומם את האדם משפלותו. מה קרה שם? יש טענות?
אה?
טוב, אתה כהן? נו, אז רואה. ובכן, איפה היינו? עכשיו, אנחנו נראה שלכל אורך הפרשה, הצד של הנבדלות של הכהונה בולט. דבר מעניין. אצל הגויים, למה משמשים כהני הדת שלהם? מתי אדם מזמין אצלו את כהן הדת? כשהוא חטא. אבל הפרשה העיקרית של זה, כן? זה נכון, אבל מתי הוא זקוק מאוד לכהן? כשהוא הולך למות, נכון? זה אצל הנוצרים, אדם הולך למות, מזמין את הכומר, נכון? הווידוי ועוד כל מיני קשקושים שעושים שם, אז הוא צריך את הכהן. זאת אומרת, הכהן הוא איש המוות. לכן הוא גם במגע עם המת וכו'. מה התורה אומרת? אמור אל הכהנים, בני אהרון, אתם בני אהרון, מסקנה, ואמרת עליהם, לנפש לא יתאמה ועמיו. הכהן אינו בא במגע עם המוות. עכשיו, אנחנו גם יודעים כמה דברים מוזרים על הכהנים. הכהנים חיים בחיים, אפשר לומר, לא נורמליים, מכמה בחינות. כי הרי בעולם הזה יש לפחות שלושה דברים שמקשים עלינו. הדבר הגדול ביותר שמקשה עלינו זה המוות. כולנו מתים. הדבר השני זה הקושי של הפרנסה. יש, צריך לעבוד, לא? לא רק צריך לעבוד, צריך לעבוד קשה. דיברתי על הכהנים עכשיו? לא. דיברתי על העולם הזה. עכשיו, אם כן, הדבר השני שקשה לנו, זה הפרנסה. נכון? שאדם צריך לעבוד, וזה קשה לעבוד. והדבר השלישי, זה שהאדם יש לו כישלונות בכלל, בחיים. הוא לא תמיד מצליח את חייו. הדבר הבולט ביותר זה הגירושין. כשאדם לא הצליח בקשר הזוגי, שהוא אמור להיות הפסגה של הצלחת החיים, ולפעמים יש גירושין. הכהנים פטורים משלושת אלה. הכהנים אינם יודעים מוות מהו. הם אינם נוגעים במת. לא מזמינים אותו להלוויה. הוא יישאר בבית. להתפרנס? מאכילים אותו. תרומות ומעשרות וקורבנות וכו'. מסודר. אין לו בעיה של פרנסה. מה עם כישלונות? לא מתחתן עם גרושה. הוא לא בא במגע עם כישלונות החיים, עם המציאות של החיים. כן, ודאי שהוא יכול, גם הוא יכול בעצמו למות. הוא גם בעצמו יכול לעבוד. אבל יש הרחקה.
מה
הרחקה?
כל בן אדם שהוא, גם אדם בחוץ שלא מתחתן עם גרושה, אז כביכול הוא פטור מזה.
באיזשהו מקום, כן. כן.
אז לא, אז לא.
וגם אדם מבחוץ שיצליח שלא למות, גם הוא פטור מהמוות. זאת אומרת. זאת אומרת שהתורה הרחיקה את הכהנים מצרות החיים. כלומר, אפשר לומר שהחיים של הכהן הם חיים לא ריאליים. הוא פשוט אדם לא נורמלי. אדם נורמלי בא במגע עם המוות, בא במגע עם הכישלון, וצריך להתפרנס. הכהן הוא איזה מין סוג של אישיות מלאכית כזאת, אוכל חינם כזה. לכן גם, אין לו אחיזה בארץ. מי יכול לקבל את ארץ ישראל? מי שעובד? רגע.
גם ללווים?
כהן דואג.
יש הרי
לווים אבל. רגע, יש כהן. השואל כאן נקרא כהן דואג. האם אהרון כפיד לזרעו, זה רק בגלל הסנוביות של הכהנים, או שיש דברים בגו, שאסור לבת כהן להתחתן עם אדם שאינו תלמיד חכם? אני לא יודע מה זה עם אדם, באלף. אתה בוודאי התכוונת עם אדם. לא, זה שאהרון קפיד לזרעו, כלומר שאהרון מקפיד שזרעו לא יתחתן עם מי שאיננו במעלה, למשל בת כהן לא מתחתנת עם עם הארץ, זה לא בגלל שהוא סנוב, אלא זה בגלל שהוא אציל. כלומר, יש מעלה מיוחדת לזרעו של אהרון, שגורמת שאי אפשר להשתמש בהם ככלי רגיל, אפשר לומר. כן, זה הכבל. כן, ברור. כן.
ראינו בכל זאת שיש מגע לכהן עם המוות. לא מגע פיזי ממש, אבל זה בסוטה. יש לו מין קרבה, במצורה. מצורה זה גם קשור למוות. יש לו מכריז, כן מצורה, לא מצורה.
כן, זהו, כלומר, יש מגע מרחוק. אתה צודק. אבל זה בדיוק העניין. כיוון שהמגע הזה הוא מרוחק, הוא מאפשר להעלות. למשל, אישה סוטה. אישה סוטה, יש לה בעיה, כלומר, היא ובעלה יש להם בעיה, אפשר לומר. הבעיה היא שהם הרבה זמן לא ביקרו במקדש. לכן הם רבים. זאת אומרת, למה בני אדם הולכים על שטויות? הם לא ראו כהן מזמן. אז מה עושה התורה? תבואו, תבקרו במקדש. זה כבר יפתור את הבעיות, כן? הכהן הוא קצת פסיכולוג. הוא אומר, מה קרה? מה הבעיות? וכו', אפשר לדבר. באיזשהו מקום הפסיכולוג צריך להיות קצת מנותק מהמציאות. אם הוא מעורב יותר מדי במה שקורה עם המטופל שלו, לא יכול לטפל בו. אותו דבר לגבי המצורה, כן? הרי הכהן בא, נכנס לתוך הבית המנוגה, לא אומר כלום. יוצא, אומר תמה.
כן? שגם הוא יתמה.
כן, שגם הוא לא יתמה, ולא יתמה כל אשר בבית. יש איזה מין הדרכה חינוכית של הכהן להתעלות. הרבה פעמים כשאדם נמצא בתוך בעיות, אז איך אומרים בעברית צחה, הוא מתבחבש. זאת אומרת, הוא כל הזמן דן באיש לי בעיה כזאת, שהיא בעיה כזאת, הוא מסתכל על זה וכולי, עושה חשבון נפש, מרוב חשבון נפש, הוא נופל. לפעמים אומרים לאדם, תשמע, תצא קצת מהבעיות שלך, תסתכל מגבוה. בסדר? הכהן נותן את המבט הגבוה הזה. בסדר? טוב. כן. זה נכון. דיברנו על הכהנים. נכון. גם לגויים אין. וגם לחייזרים אין. אנחנו עכשיו מדברים על הכהנים.
מה ההסבר של הלווים אין?
לא יודע, זה לא הפסוק שאני לומד עכשיו. מה? למי?
נותנים להם ערים.
נותנים להם ערים. מה זה עיר? זה לא אחיזה בארץ. אתה חיים מלאכותיים. הרי היה, העיר ובתי הרי חומה לא חוזרים ביובל. זה כאילו אין פה שדה אחוזה. אגב, יש בספר בראשית, בפרק תדבב. ויאמר, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ודור רביעי ישוב הנה. ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. כלומר, התנאי לירושת הארץ הוא כפול. צריך להיות גר ומשועבד. נכון? עם ישראל עבר את זה. היה גר במצרים, שועבד במצרים, מקבל את הארץ. אבל שבט לוי לא היה משועבד. לכן הוא גם לא יורש את הארץ. אבל נכנס לארץ. הוא נכנס בתוך הטריטוריה הארץ ישראל, הוא נמצא שם, מקבל ערים, ערי לוויים. הכהנים היו גרים אמנם, אבל לא כל כך. בגלל שאהרון בתור המנהיג של האומה במצרים, בוודאי זכה ליחס מיוחד מצד השלטון. לכן אפשר לומר, הכהנים הם קצת מצריים היו. והרי היה, שהרי פדיון הבכור זה בגלל שהשם פדה אותנו בבחורי מצרים. והנה, אנחנו עכשיו פודים בכהן. אז זאת אומרת שיש קצת מצריות בכהן. לכן הוא עוד יותר מנותק. למה עושים פדיון בכור? כי לי כל בכור ביום מכותי כל בכור בארץ מצרים, נכון? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר, אני פדיתי אתכם בהם, כן? פטר חמור תפדה בסה, זאת אומרת שחמור זה מצרים, סה זה ישראל, זה פדה את זה. היום אתה פודה את הבן על ידי שנתן 5 שקלים לכהן, כאילו שהכהן הוא קצת חיצוני לאומה.
זה הסיבה שגם לוי לא עושה את הפדיון.
לוי, כן, לוי גם כן נושע. עכשיו, אבל בכל זאת, גם הכהנים הכניסו לארץ, איך שיהיו. כי אהרון היה בכל זאת שותף בצרת האומה. אבל יש מישהו שלא היה גר במצרים אפילו. לא רק שלא שועבד, גם גר הוא לא היה. משה. הוא היה מצרי מלכתחילה. הוא גדל כמצרי. אז גם לארץ הוא לא נכנס. נכון? זה מפורש בתנחומה. שהוא אמר שכשהבנות יתרו אמרו, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, לא הגיב. נתן להם להגיד את זה. מה? עתיד להיכנס, כן. כן, צריך לעבור תהליך. מה? השאלה היא ככה. למה הם אמרו את זה? זאת אומרת שהוא נתן להם להבין שהוא מצרי. לא בסדר, יש עוד נסיבות מקילות, אבל עובדה, עובדה, משה מגיע אחרי המדבר, אחרי חצי האי סיני, מגיע למקום אחר, מזהים אותו בתור מצרי. זה אומר משהו עליו. כן.
מה ההיגיון? למה צריך להיות גר ומשועבד כדי לנחול את הארץ?
למה צריך להיות גר ומשועבד כדי לנחול את הארץ? זה שוב מאותה הסיבה שאנחנו לומדים כאן. הארץ יכולה להפיל את האדם ברוב עוצמת החיים שבה. לכן צריך אדם לקנות קדושה של התעלות מעל הטבע, כך שהמפגש שלו עם הארץ היא קשר בריא. זה גם סיבת השמיטה, כן, לפי מה שלמדנו.
רק איך אפשר לקנות קדושה במקום הכי
תמה? איך אפשר לקנות קדושה במקום הכי תמה?
למה גירות יכול להיות דווקא במצרים?
על ידי הנבדלות, זה קור הברזל. זאת אומרת, מה שעשתה מצרים, הבדילה אותנו ממנה. כן? השיעבוד היה כזה, שבעצם האנטגוניזם בין ישראל למצרים היה חזק מאוד. ואז בעצם יוצא שכשישראל יצאו ממצרים, הם לא ידעו, לא ראו בעולם מצרי טוב. אחד.
ומה זה עושה כשאני מגיע לארץ? למה זה בואו
אני לא נשתעבד לאדמה? כי אז יוצא שהאדם קונה את מדרגת החיים שלו, העליונה, דווקא מחוץ לארץ, מחוץ לארץ כנען, כלומר הוא מגיע להר סיני, שומע דבר השם, ואז הוא מגיע לארץ כשכבר כל תורתו בידו. בעוד שאצל שאר האומות, התורה שלהם, החוקה שלהם, היא פונקציה של יחסי הגומלים עם הטריטוריה שבה הם חיים. לגבי עם ישראל זה לא כך. היה גוי אחד בשם מונטסקיו. שמעת עליו? כן, הוא היה מאבות מדעי המדינה. הוא כתב ספר בשם רוח החוקים. ספר מפורסם מאוד, חשוב ביותר, רוח החוקים. זה שם שהוא המציא את הרעיון למשל של הפרדת הרשויות בשלטון, דברים כאלה. והוא עובר שם בכמה פרקים על חוקות שונות. החוקה הבריטית של ימיו, החוקה הצרפתית, החוקה הרומית, של אתונה וכו'. הוא מביא. והוא מסביר איך שלדעתו בעצם יש קשר בין התנאים הגיאופוליטיים, האקלימיים וכו', לבין החוקות של העמים. והוא עובר על הרבה מאוד חוקות, חוץ מאחת, על התורה. זה לא שהוא לא הכיר את זה. משום מה הוא לא כתב את זה. הוא לא כתב פרק על זה. זה כנראה אומר שהוא הרגיש ששם הכלל שלו לא עובד. בגלל שהתורה לא נוצרה מהאינטראקציה עם ארץ כנען. שואל... טוב, יש פה שתי שאלות. האחת זה הבכורות חיצוני לאומה. אז למה הכהנים בכורות צמים בערב פסח? למה כהן בכור צם בערב פסח? נו, גם הוא יהודי בסופו של דבר, לא? טוב, שאלה השנייה, האם לא ראו שתמיד החכמים ינהגו העם בהם כמנהג כהנים, כלומר, השורה התחתונה חסרה לי. מותרים את זה כבר. כלומר, כן, נו, תרים את השאלה, שאני אראה את השאלה. אלו, אתה באינטרנט, תתעורר. אני מבקש לראות את השורה התחתונה של השאלה. אני צריך לסדר פה טלפון. אלא... מה?
למה זה לא ממשיך עוד? למה, אם אנחנו של כהנים ולווים זה אצולה, למה הם לא השליטים? למה המלך האידיאלי הוא מבית דוד? יהודה.
שאלה יפה. אתה שואל, אם הכהנים הם כאלה חיצוניים אציליים, מדוע הם לא, גם לא המלכים? כן? אלו, אתה שם באינטרנט, אני מבקש פעם רביעית או חמישית, שתעשה טובה, תראה לי את השורה התחתונה של השאלה של שלמה. בסדר? טוב, סוף סוף. רק שנייה, אני אתייחס. האם לא ראו שתלמידי חכמים ינהגו העם בהם מנהג כהנים? כלומר, הרחקה ממת, מעבודה ומגרושה, או שהם צריכים דווקא להיות מעורים בחיי העם? התשובה היא שכהנים ורבנים זה לא אותו דבר. כי הכהנים הם באים במגע עם השכינה. ואילו הרבנים באים במגע עם התורה. והתורה היא מאוחדת איתם. איך אומרת הגמרא? ובתורתו יגיע יום ולילה תורה דילה, שהתורה הופכת להיות שלו. מאחר והתורה הופכת להיות שלו, אז הוא מאוחד עם החיים. לכן אדרבה, הרבנים... הם אמורים להיות מעמד פופולרי יותר, בעוד שהכהנים דורשים מן האדם להתעלות מעל עצמו. כי האדם במקדש, למשל, נפגש עם מציאות שהיא חיצונית לעולם. עכשיו, לגבי שאלתך, מדוע שהכהנים לא יהיו מלכים? תשובה, משום שהכהנים שייכים אל העולם מצד הנצח שלו. בעוד שהמלך, בתור איש פוליטי, הוא עוסק בעולם מצד השינוי שבו. הבנת? ולכן צריך אישיות שהיא מומחית, מומחית לענייני שינוי. לא אמרתי יסוד, אמרתי ההבדל בין נצח לבין שינוי. כן? אני לא אמרתי בכלל ליסוד. אנחנו לא עוסקים בקבלה. כן. אז זה מובן. זאת אומרת, האיש הפוליטי צריך לדעת איך מתאימים את עצמנו למציאות משתנה. אומרים תמיד שהפוליטיקה זה מדיניות האפשר. הכהן הוא לא וטרן, הוא מדבר על עולם מוחלט. כן.
זה כהן כוכב הצפון בעצם?
הכהן
הוא כוכב הצפון?
האם הוא כוכב הצפון?
הוא זה שנותן לכאורה את הכיוון?
אני לא יודע, לא. הכהן הוא לא כוכב הצפון, הוא כוכב מסוים. זאת אומרת, הוא נותן את אחד הכיוונים שבחברה. אנחנו לא בנויים רק על עבודת המקדש. כן, כידוע לפי מה שאמרנו פרשת קדושים, יש שלושה ממדים למוסר, בין אדם למקום, בין אדם לחברו ובין אדם לעצמו. אז אם תרצה, הכהן הוא המכוון, כוכב הצפון, בעניינים שבין אדם למקום. בסדר? אני רוצה לדעת מה זה בן אדם במקום, הנה, תסתכל על הכהן, תדע. ממתי קוראים את שמה בערבית? משש הכהנים. כלומר, הכהן נותן לך את ההגדרה של סדרי החיים הדתיים, אפשר לקרוא לזה, כן.
לא לעסוק בעולם הזה?
האם זה לא חולשה לא לעסוק בעולם הזה? בוודאי שזו חולשה.
אז מה יותר טוב? מלך או כהן? רב או כהן?
מה יותר טוב? רב או כהן? זה כל אחד זה פונקציה אחרת. מה יותר טוב זה הקדוש ברוך הוא. אבל אין במציאות מי שכולל בתוכו את כל ההנהגות האלוהיות, ולכן המשטר מחולק. שיש מלך, יש שופט, יש כהן, יש נביא. כל אחד מבטא ממד אחר.
כהן הוא בורח כי הוא...
הכהן במידה מסוימת בורח, נכון, נכון. אבל זה בורח כזה שאחר כך אנחנו משתמשים בו. כן, למשל, זה ראינו, למשל, יש בזוהר אמירה מאוד יפה, שכשהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, קושרים לו חבל ברגלו. למה צריך לעשות את זה? אם הוא ימות, יגררו אותו. בסדר. אפשר גם לגרור אותו, גם בלי... לעזור, שהוא יזכור לחזור אלינו. כי הוא מצד עצמו, הנטייה הטבעית שלו היא להישאר שם. כלומר, מי שנכנס לתוך קודש הקודשים, אין לו שום סיבה, שום חשק, לשוב אל ענייני העולם השפל. אבל אנחנו לא שלחנו אותו בשביל הכיף האישי שלו, אנחנו שלחנו אותו בשביל שישוב אלינו, יחפר עלינו.
למה הוא עושה מסיבה?
למה הוא עושה מסיבה על זה שהוא יצא חי? כי אנחנו מלמדים אותו לעשות מסיבה. הוא עצמו היה רוצה למות. ודאי, ודאי, ודאי. טוב.
שאלה לפסוק א', לכאורה יש מילים מיותרות, בני אהרון.
אז הסברנו. לא, זה בדיוק מה שהסברנו עכשיו בערך איזה חצי שעה.
לא, על בני אהרון, ספציפית.
על המילה הזאת, זה בדיוק על זה אני דיברתי.
אבל רק הם היחידים.
אז זה מה שאני אומר, הבנתי, אבל תראה, אתה חוזר על השאלה שלוש פעמים, וכל פעם שאני מנסה להגיד את השאלה, אתה עוצר אותי באמצע. כן. את התשובה, ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים, בני אהרון, ואמרת להם, מכיוון שאתם בני אהרון, לכן זה מחייב אתכם.
כן, אבל השאלה שלי, הרי רק בני אהרון כהנים בכל העולם.
נכון.
רק, בשביל מה אגיד בני אהרון? כן. תגיד הכהנים לבד.
כן,
כדי... אתם היחידים.
לא, זה כדי לחייב אותם.
זה היה כבר בחיים, והוא לא היה כהן.
נכון, אבל זה כדי לחייב אותם, לשמור על מעלתם. כלומר, אומרים לך, תשמע, מאחר, ואתה בן של אהרון, זה מחייב שתשמור על מעלתך. זה הכוון.
לא תגיד איזה הם היחידים הכהנים, היחידים. לא תגיד את המילה כן, מאהרון,
כן, אבל
גם יחידים.
כן, אבל אפשר גם שהם ישכחו את זה. זאת אומרת, אפשר להגיד לכהנים שכל מיני דברים, ואז הם שוכחים שהם בני אהרון. נכון שהם יודעים שהם בני אהרון מבחינה טכנית, אבל הם שוכחים את, את המעלה שזה מחייב אותם להיות בה.
אדם שוכח את אביו?
כן, ודאי שאדם שוכח את אביו. איך אדם שוכח את אביו?
כן.
כל פסיכולוג יגיד לך את זה. שיש נטייה של הבן לעצמאות. אדרבה, הוא לא רוצה.
עצמאות בסדר, אבל לא שכח את האבא.
היה לי יוסף.
הנה. לא שכח.
מה, יוסף לא שכח?
לא.
יוסף שכח.
היה שם סיבות, הוא לא שכח.
בגלל,
לא
פתאום.
כתוב,
בגלל.
נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. נשני. מה, זה לא לשכוח? כן? טוב.
בגלל עוד מות ביקונו של אבי. משהו שאני לא היה לא
זוכר. טוב. כי פסוק ב' כי אם לשארו הקרוב אליו לימול אביו ולבנו לביתו לאחיו ולאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא היית לאיש להיתמה. כלומר יש מתים שמותר לכהן להיתמה להם, הלא הם המתים הקרובים. כן? שארו מזה אשתו. כן? זהו, אז זה תלוי באיזה מדרגת כהן אתה מדבר. אם אתה מדבר על כהן פשוט, הדיוט, אז עדיין אנחנו מתירים לו, יש קצת אנושיות של התורה. אבל אם הוא כהן גדול, לא, הנה, כתוב מפורש, בפסוק יוד, והכהן הגדול מאחיו אשר הוצק על ראשו שבן המשחר ומודד ידו לבוש את הבגדים, את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרע, אבל כל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולאמו לא יתאמה, ומן המקדש לא יצא ולא יחלל. את מקדש אלוהיו, כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו, אני השם, והוא אישה בבתוליה ייקח, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי בתולה מעמיו ייקח אישה, ולא חלל זרעו בעמיו, כי אני השם מקדש. זאת אומרת, כהן גדול, גם לאביו הוא לא ידימו, הוא לא נטמע, כלומר לשום אדם הוא לא נטמע, חוץ מאשר למת מצווה, וגם, מה? מת מצווה. כן, מת מצווה, הכוונה, כהן הולך בדרך, פתאום רואה מת, אף אחד לא מטפל בו. אז הכהן הגדול אפילו, קובר את המת הזה. כן? ואפילו אלמנה. לא רק גרושה הוא לא לוקח, אלא גם אלמנה, שזה על דרך הטבע שאנשים מתים, ובכל זאת. בסדר? גם זה הוא לא רואה. הריחוק שלו מן המוות הוא מוחלט. זה בדיוק העניין, זה מצד מעלתו. מצד מעלתו. כיוון שהוא כהן גדול, אז אנחנו לא מבטרים לו בכלל. הוא לא יודע בכלל מוות מהו. לא משנה, אישה, אב, אם, לא משנה, אחותו. בסדר? בואו נחזור אם כן לפסוק ד'. כן? נכון, מדוע מות הכהן הגדול משחרר את האנשים?
בצד אחד אנחנו רחוק מהמוות עד הקצה האחרון, לא נפגש בכלל.
נכון, נכון, אז זה מה שגמרא אומרת. אבל זה מה שגמרא אומרת. שזה שאנשים הרגו בשוגג, זה אחריות שלו. ומה פתאום זה קרה? כי הוא היה צריך להיות איש כזה, שהחינוך שהוא נותן יגרום לאנשים לא להרוג אפילו בשוגג.
כמו שהרב נעלה שבאים אליו בשבת לשאול אותו שאלה על פיקוח נפש.
כן, נכון.
בגלל שהוא לא לימד את התלמידים.
נכון. מה פתאום שאלתם אותי? כן. כן, מה?
שלום.
לא הבנתי.
הכהן הגדול מייצג את השלום.
הכהן הגדול מייצג את השלום, ואז מה? ולכן, כן. טוב, פסוק ד'. לא יתמע בעל בעמיו להיחלו. לא יקרחו כורחה בראשם. בעל בעמיו כהנה בקרוביו. כן, הנה. לא יתמע לאשתו פסולה שמחולל בה בעודה עמו. כן, כך אומר רש"י. לא יקרחו כורחה בראשם, ופאת זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא ישרטו שרטת. מה זה האיסורים האלה? האמת היא שהאיסורים האלה הם איסורים גם אצל יהודי רגיל, כל ישראל. כן? לא רק, הנה, יש פה שאלה של כהן, עוד פעם. הנצח ושינוי. כלומר, אתם מכוון, והשינוי. הרב אמר שהכהנים הם מצד הנצח, ולכן לא יכולים להיות מלאכים. אך אהרון הוא מידת ההוד, שזה ההתפשטו, ולא מידת הנצח, התפשטות התכוונת, שזו מידתו של משה, שאף הוא כהן. צודק. אבל כשאמרתי נצח, התכוונתי בשפה המקובלת, לא שפה של מקובלים. כלומר, הוא שייך למה שנצחי, ונצח והוד, כידוע לך, חד הם, במספר סוגיות אצל הארי, אנחנו רואים שהנצח וההוד נחשבים לדבר אחד. למשל, במיטת המלאכים, מי שיודע על מה מדובר, אז מלך נצח ועוד, זה אותו אחד. טוב. כן.
למה אותו דרך
שהיא מתחתנת,
הוא לא יכול
להתאמן? מדוע כשהיא מתחתנת?
כן, אמרו לה אותו בתולה, קובעה, שלא הייתה לאיש, לא התאמן.
מדוע אחותו, כן, מדוע אחותו, אם היא לא... כן, כי ברגע שהיא מתחתנת, אז היא כבר לא שייכת למשפחה. יש ניתוק. מה? למשל, אפילו בדיני ירושה, נכון? בדיני ירושה, אם היא לא נשואה, אז הוא חייב, אז האחים חייבים במזונות האחיות. נשואה, מה? נכון, אז זה, יש ריחוק, זה הכוונה. זה דבר פשוט. טוב. עכשיו, מה זה, עכשיו, לכאורה, איסור קרחת, ואיסור השחטת פאת הזקן, ואיסור שרטת, זה לכאורה איסורים שנשייכים גם בישראל, ולא רק בכהנים. אלא שכאן יש כוונה מיוחדת. א', בגלל שכהני עובדי עבודה זרה כן נהגו בזה. כן, כלומר, אם רואים מה עושים הנזירים וכו' וכו', הם דווקא נוהגים מנהגים כאלה. לכן כשהתורה רוצה לדבר על הכהנים, היא מדגישה שאפילו כהנים שלנו לא ינהגו ככהני עבודה זרה.
זה אפילו בעיקר.
לא, כי יכולת להגיד שסתם יהודי לא ישחית את גופו. אבל שהכהן ישחית, אולי זה טוב. בגלל שהרימים אלה כהונה במידה מסוימת דומה גם לכהונה של אומות העולם. זה כמו שמשל כתוב בספר יחזקאל, נבלה וטרפה לא יאכלו הכהנים, זה נבלה וטריפה. כל יהודי לא אוכל נבלה וטריפה, נכון? מה אומרים חזל? למה היה צריך להזהיר את הכהנים במיוחד על הנבלה? בגלל שהם עושים מליקת העוף לעולה, נכון? ולכן, מה? מה? כן, כלומר, כשמקריבים עולת עוף, עושים מליקה, לא שחיטה. אז היה מקום לומר שכיוון שהכהן עסוק במליקה, אולי זה גם אומר שגבי המאכל הפרטי שלו, יהיה לו מותר לאכול עוף נמלק. ולכן אומר הכתוב, בנבלה וטריפה לא יוכלו הכהנים. כלומר, היה צד דווקא להתיר את הדברים האלה בכהונה. ראיתי?
מצד אחד, ומצד
שני. מצד אחד, לא? אז מהצד האחד הזה, אמרה התורה מה שאמרה. לא יקרחו כוחה בראשם וכו'. כן.
כהן כזה, אם נעבור, אם יקרח כוחה בראשו, שזה נעשה שישראל, עובר על שני לבים או על אחד?
נכון, אם הוא עושה את זה, עובר על שני לבים. עכשיו, נדמה לי, עכשיו, יש עוד דבר שיוצא מזה, שזה המשך של מה שדיברנו, שיש הדרת כוח החיים אצל הכהן. הרי הקרחת, השחטת הפאה והסריטה, כל אלה באים מתוך זלזול בערך של החיים. הרי זה מה שכהני האומות מלמדים. כן, כהני האומות מלמדים אותם, אל תשימו לב לעולם הזה, פרישות העולם הזה היא העיקר. נכון? ופה אנחנו רואים לא, לא יקרחו כוחה בראשם. כלומר, יש ערך לחיי הגוף הישראלי. מובן? טוב. קדושים יהיו לאלוהיהם, ולא יחללו שם אלוהיהם, כי את אישי השם. לחם אלוהיהם הם מקריבים והיו קודש. איש הזונה... כמקריבים את לחם אלוהיהם.
בזמן שזה לא קורה,
היום
800 שנה אחרונה.
אז לכאורה, לכאורה, אתה אומר דבר יפה? הרי כל זמן שמקריבים את לחם אלוהיהם, דיינו בזמן שבית המקדש קיים, אז יש היגיון לכל האיסורים האלה. אבל עכשיו, שזה כבר... שנים רבות לצערנו, כבר 1900 ומשהו שנים, שלא מקריבים את לחם אלוהיהם, 1919 שנה כבר, נכון? משהו כזה. טוב, בקיצור, הרבה זמן שהכהנים לא מקריבים את לחם אלוהיהם, אז אולי צריך לפתור אותם מכל האיסורים האלה. מה אתה אומר? מה? היה צריך אולי אפילו לבטל את הכהונה בכלל. נכון, זהו. כיוון שהחלטנו שצריך את הכהונה לשמר. למה צריך גם לשמר את הכהונה? בשביל לכשה, נכון? אז הכל נשאר אסור. זאת אומרת, יש הרבה דברים שמצד עצמם הם מגוחכים, אבל אם אתה מבין מאיכן זה בא ולאן זה הולך, זה פתאום מובן. מובן? יש הרבה דברים כאלה. למשל, הלכות תרומות ומעשרות. איך פעם היו מפרישים תרומות ומעשרות? המעשר היה חלק אינטגרלי של המחזור הכלכלי. כלומר, האחוזים שניתנו ללוי, שניתנו לכהן, שניתנו לעני, אלה היו אחוזים כל כך גדולים של היבול, ובמיוחד בחברה חקלאית, שהייתה בעיקרה בנויה על החקלאות. הפרשת תרומות ומעשרות אצל כלכלני המדינה העברית הקדומה, זה היה חלק מהחישובים שהם עשו. הם התחשבו בדבר הזה. לעומת זה, בימינו, מה זה הפרשת תרומות ומעשרות? אדם קונה בננות מן השוק, מחפש איפה זה קצת רקוב, הנה פה, כן, כן, זה רקוב פה שם, חותך, אומר על זה כמה מילים כישופיות, וזה איזה כישוף כזה, הוא לא יודע בדיוק מה שהוא אומר, אבל הוא איכשהו מבין שיש משהו, אחרי שהוא אמר את זה, הוא שם את זה בסקית ניילון, ובחרדת קודש זורק את זה לפח. ההשלכה הכלכלית של זה, אפס, כלום. שום דבר. וזה אפילו מגוחך. מה אתה מתרגש מזה שאתה זורק משהו רקוב לפח? אלא מה? באמת, אם הכהונה הייתה נחלת העבר בלבד, לא היינו עושים את זה בכלל. אבל מאחר הוא מדובר במשהו שפעם היה גדול ועתיד להתחדש בגדלות או יותר גדולה, אז אנחנו יכולים לסבול את זה, שבינתיים אנחנו עושים את זה בצורה מגוחכת, כשלב מעבר.
אבל אתה חושב שזה ראי
שהכלכלה העתידית תהיה כמו הכלכלה העתידית
של
אז? איך תהיה הכלכלה העתידית? אין לי
שום מושג. לא, אני לא מדבר אם יש לה עוד מושג, אין לה עוד מושג.
אני יודע איך נראית הכלכלה היום, כן.
והכלכלה כמו שהיא נראית היום, קשה להניע, כן? שהכלכלה שאדם שיש לו סדר איזה חקלאי בדרום, עכשיו יעמדו אצלו בתור, ויתחיל לחלק מעשות, כל מיני דברים.
אז אתה שואל שאלות יפות.
יש לו חבילות מפה לשם, וכל מיני דברים, וזה לא... זאת אומרת, אולי זה בכלל לא רלוונטי, כי באמת לא נחזור למציאות הזאת.
מן הסתם שאנחנו לא נחזור למציאות כמו שהייתה, אלא היא תתעלה. ואז יש להניח שעניין תרומות ומעשרות יתפוס בכל זאת משמעות אחרת. או, יש להניח. כמו שהשמיטה תהיה אחרת וכולי, יש הרבה... יובל, מה תעשה כשיהיה יובל? כן? הרבה דברים ישתנו. או כשנחזיר שמיטת כספים בלי פרוסבול. שיהיה עולם כלכלי אחר לגמרי מה שאנחנו מכירים. או, אז כל הדברים האלה, עתידים לחזור למעלתם. לכן גם בזמן הגלות שהכהנים אינם אוכלים לחם, אינם מקריבים לחם אלוהיהם, הם ממשיכים לשמר את הדברים האלה. אגב, יש אפילו דברים שהם בניגוד להלכה שנעשים והם בכל זאת עוזרים לזה. רגע, לפי שאני... כהן רגוע. טוב, נו. למה לאחותו הלא בתולה אסור לו להתאמה? ולביתו שכן התחתנה מותר לו. זה לא אותו הדבר, הקשר בין אדם לאחותו הוא הרבה יותר רופף מאשר בין אדם לביתו. עכשיו, מה?
אבל
הוא
אומר גם
בתולה,
כמו יפות שני אינסן, אז זה כבר בנוטל לקשר לאחותו.
כן, כן, כן. אפילו אונס בכהונה, הרי זה קטסטרופה. הרי הכהן לא יכול, אם אשתו נאנסה, הוא היה אסור בה. זאת אומרת שהאצילות היא כזאת שאפילו כשאין אשמה, כן, זה כבר התחלל. זה כמו באומנות, כן? לקחת תמונה מאוד יפה, יקרה מאוד, השפרצת עליה קצת משהו. לא התכוונתי. אז למה זה ירד עכשיו ב-$1,000 הערך של התמונה? אני לא התכוונתי. למה אתם מענישים אותי? כן, אבל זה המציאות. כן. עכשיו, אז איפה היינו? כן, הייתי באמצע להסביר משהו. מה? לא, לפני כן.
שאלה.
מה הייתה? לא, פה עניתי לשאלה, אבל הייתי באמצע. לא, היה משהו. אה, לא, יש, איזו, יש הלכה שנשמרה. למשל, כהן, כהן עם הארץ, ותלמיד חכם לא כהן, בבית הכנסת, מי עולה ראשון?
כהן, מדרכי מה? שלום. כהן, מדרכי שלום.
לפי ההלכה, תלמיד חכם עולה, לא כהן.
מדרכי שלום.
רגע, דרכי שלום. בהלכה, לכאורה, וגם בגלל שכך נוהגים אצל הרב עובדיה יוסף, שתלמיד חכם, אף על פי שאינו כהן, עולה ראשון. וכך הדין באמת המקורי. עכשיו, למעשה, ברוב קהילות ישראל, אני אומר, ברוב המוחלט של קהילות ישראל, מעלים כהן פושט, ולא תלמיד חכם ענק שנמצא בבית הכנסת. למה? התרגלו, בטעות. אגב, זה נולד מטעות הדבר הזה. אבל גם טעויותיהם של בני ישראל יש לזה ערך. למה? כי זה משמר בתודעה של בני ישראל את הערך של הכהונה. נכון, הכהן הזה הוא לא כהן ראוי כל כך. אבל הוא שייך למשהו גדול. אז עם צד גדולתו, מעלים אותו. כלומר, אתם רואים, דוגמה איך שמנהגים מוטעים אפילו משחקים תפקידים. חשובים.
זה כתוב בפירוש.
שמה?
בדרכי שלום, כמה דברים?
דרכי שלום, לא יודע. בשולחן ערוך לא כתוב ככה. בשולחן ערוך כתוב שכהן עולה. מה, במשנה זה כתוב?
לא.
כן. הם התחילו להריב בית הכנסת? אז מה יהיה? אתה אמיתי, בית כנסת בלי ריבים, זה גם, זה לא בית כנסת, מה?
אמרת המים מתמלאת ראשונה, לא?
מה?
הדברים האלה מובאים שם.
כן, כן.
עשרה דברים שמדרכי שלום תקנו.
כן, כן, אבל זה...
שניים על אותו.
אבל גם זה שהוא עולה ראשון מול תלמיד חכם, כתוב בגמרא במפורש, שרב היה עולה במקום כהן. נו, אז מה אתה רוצה? כן.
אדם שעוסק ברפואה.
כן.
מחליט שלא מתאים לו, שקשה לו וכדומה, לא לעזוב את המקצוע, אף אחד לא מחייב אותו. הוא כהן. שרב אמר, תשמע, אני רוצה לחזור לגרושתי, למה לא יכול לשאת לעצמת הלוקסוס? זה אומר, אני לא רוצה להיות כלל מזה.
נכון. אני אשאל אותך שאלה אחרת. יהודי. נמאס לו להיות יהודי. זה לא חשוב להיות יהודי, אבל נמאס לו. רוצה להיות גוי. למה לא?
זה
מה קורה? זה. האם להיות יהודי זה בגלל שזה כיף להיות יהודי? תשובה לא, להיות יהודי זה לא כיף. זה דורש ממך מסירות נפש, מבחינת הכדאיות, זה באמת לא כל כך שווה. עדיף להיות גוי, ולשבת בניו זילנד, ולראות כמה כבשים, ובערב לראות את המשחק בטלוויזיה עם בירה ביד ימין, ומקטרת ביד שמאל, עם חתול על הנעלי בית. נכון? לא, היא לא יותר טוב. אז למה אנחנו עושים את זה? אנחנו אומרים את זה בהלל השלם. לא לנו השם, לא לנו. כי לשמחה תן כבוד. זה לא בשבילנו, אנחנו לא מרוויחים מזה כלום. אז תשאל אותי האם זה כדאי להיות אידיאליסט? התשובה היא שאידיאליסט לא שואל את השאלה הזאת.
היום כשבאים כל מיני גופים, בעיקר הגופים של נשים, הלכה לכאורה לא כל כך רלוונטית, כי באמת אי אפשר להגיד אותה, כל מיני מצוות, כהן, שהוא בעצם חוץ משם המשפחה, כהן, לא מקיים כלום. כן?
נו.
לחביב, בגרושה אתה לא יכול לקחת. תמיד לחלל שבת ומחלל, עושה, כל הדברים
הוא עושה. גם זה אסור לו.
לחינמי.
מה הבעיה שלך, רגע? זה שהכהן יתחתן עם גרושה או לא, זה לא בשביל הכיף שלו. מוסד הנישואין של הכהנים לפחות, לא נועד לקייף את חיי הכהנים. אלא הוא נועד לשמר את מעמד הכהונה שהוא יקר לאומה. מובן?
זה חלק מהמחיר.
זה חלק מהמחיר, אז הוא יסבול, מה אכפת לנו שיסבול? העיקר שיש לנו כהן עכשיו שיוכל לברך אותנו ברכת כהנים, זה הכי חשוב. בסדר? טוב. פסוק זין, אישה זונה וחללה, לא ייקחו, ואישה גירושה מאישה, לא ייקחו, כי קדוש הוא אלוהיו, וקידשתו, אז כאן יש לו הגבלות כמו שאתה רואה, וקידשתו, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך, כי קדוש, אני השם, מקדישכם. מה זה וקידשתו אגב? מה? כן, אז זה הצד הסימפתי. הסימפתי, כן, שנותנים לו כבוד, הוא מזמן, ברשות כהן, מעלים אותו לתורה, כבודו כהן וזה וכו' וכו'. כן, נכון, נותנים לו כבוד. אבל יש גם צד שלילי, שמכריחים אותו לקיים את הדינים האלה. זאת אומרת שאם הוא לא רוצה לגרש אישה שפסולה לו, מכריחים אותו. זה נקרא וקידשתו. האם לא צריך להגיד מקדשכם בסגול? נכון, אפשר גם בסגול, אפשר גם בחיריק. העיקר שזה תנועה קטנה. כן? בצרה ודאי שלא. כן? אבל תנועה קטנה. מה המשמעות השינוי בהוראות לעניין קורחה, סרט וזקן לכהנים ולישראל? אני לא הבנתי בדיוק את השאלה. אתה מתכוון שיש שינוי בהוראות? אני לא חושב שיש שינוי בהוראות. אסור, בדיוק אותה קורחה שאסורה לישראל, אסורה לכהן, וכן השחטת כליית הזקה, ואסרית אותו דבר. לא רואה הבדל. טוב? ובתיש כהן כי תחיל לזנות, את אביה היא מחללת, בה יש תשרף. טוב, זה מובן. כן? שוב, השריפה היא שייכת מעלת הכהונה. למשל, מצאנו לגבי תמר, כן? שיהודה אמר, הוציאוה ותשרף, מאותה הסיבה, כיוון שהייתה בת כהן. איזה כהן הייתה? איזה כהן הייתה? מה? של, כן, של שם בן נוח. הייתה בת של שם, לכן הייתה שייכת למשפחת הכהונה שבאנושות, ולכן דינה היה בשריפה. כן.
בפסוק זין,
זה טרגדיה. נגיד, אני אשאל אותך שאלה אחרת. אם אדם אשתו נהרגה, אני אשאל אותך, אם אדם אשתו נהרגה, איפה האנושיות? למה לא מתירים לו להמשיך להיות נשוי איתה? כי היא כבר לא פה. היא כבר לא פה, נכון. זה סבל למות. למות זה גם סבל. נכון? אלא מה, הכהונה היא כל כך עדינה שדברים שהם אצלנו עדיין נחשבים לחיים, שם נחשבים כבר למוות. מצד מעלת הכהונה. כלומר, אם אתה מבין מהי המעלה של הכהונה, אז אתה מבין גם שחילול אפילו בעל כורחו של אדם, זה כבר לא זה. מה המעלה של הכהונה? שהוא מקריב את לחם אלוהיך, הוא קדוש. למה זה לא מספק? המעלה של הכהונה זה
ש...
אנחנו חיים בעולם במדורדר מבחינה מסוימת. כן, כן, ברור. כלומר, אנחנו היום לא חשים את הנוכחות של השכינה, אנחנו לא באים במגע ישיר עם פני השם וכולי, כל מיני דברים כאלה חסרים לנו.
נכון? אני שואל מה זה שהכונה, כי אנחנו לא חיים
אותה. אנחנו לא חיים אותה, אבל אני יכול להגיד לך מה היא. את לחם אלוהיך הוא מקריב. מה זה אומר? אני לא מבין את הבעיה שלך. הוא נבחר להיות זה שמקריב את לחם אלוהיך. אז יש לו מעלה מיוחדת בנפש.
מה זה לחם אלוהיך?
מה זה לחם אלוהיך? זה מהקורבנות. מה אתה לא יודע?
היום שאין
הקרבת
קורבנות, אולי גם
על השאלה כהונה ילדה? זו שאלה יפה. אם נגיד היום אין לנו הקרבת קורבנות, אז אולי צריך לבטל את הכהונה. נכון. אז יש לי שתי אפשרות. אפשרות אחת זה לחזור על כל מה שעניתי על אותה שאלה שנשאלה לפני 20 דקות ועניתי במשך 10 דקות. או להגיד לך, אבל כבר דיברנו על זה. בזמן שאתה היית עסוק בציציות. ולא... טוב, עד כאן להיום. שלום.